שעה היסטורית, רוסיה הגדולה, חלק תשיעי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הספרות והמהפכות ברוסיה במאה ה-20.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אנחנו נדבר היום רק על סופר אחד בסדרה שלנו על הספרות וההיסטוריה הרוסית.
כן.
והפעם הוא דווקא יהודי בשם איליה ארנבורג. לפי דעתי הוא אחד הסופרים הפוריים ביותר והמעניינים ביותר.
אם כי הוא פחות מוכר.
הוא מאוד מוכר. דור אחד לא מכיר אותו, כן. אבל הדור הקודם מכיר אותו היטב. הוא השם דבר. הוא נולד בקייב ב-1891. אביו היה מהנדס חילוני, שאימא שלו שמרה על המנהגים היהודים.
כלומר, הוא עדיין חי כילד בתקופת הצארים ברוסיה.
בוודאי, 1891. אפילו זה לפני מותו של אלכסנדר השלישי, שימות רק ב-94.
כן.
כן. דרך אגב, אם נדבר על אלכסנדר השלישי, כפי שאתם זוכרים, אני מקווה, הוא היה מאוד מאוד ריאקציוני. שנה כל דבר מהפכני, כל דבר שמאלי, אבל הייתה גרמניה מצד אחד, וצרפת מצד שני, והאינטרס של רוסיה היה לקרות ברית עם צרפת.
אבל צרפת להגביל... כבר באותה תקופה שטופה באש המהפכה. בוא נאמר
שרידי
המהפכה, נקרא לזה כך.
ואז הייתה פרשה מאוד מעניינת. הצי הצרפתי הזמין את עצמו לרוסיה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, אם אתם רוצים ברית איתנו, תקבלו את הצי שלנו.
אבל מה יעשה הצי הצרפתי ברוסיה?
רגע, עכשיו בא העניין.
כן.
והודיעו שהתזמור של הצי תנגן את המרסלייזה.
טוב, מה רע בזה?
זה, מה זאת אומרת? זה המנון מהפכני. לגמרי.
ולכן אלכסנדר השלישי לא רצה לשמוע אותו בתחומי רוסיה.
ואז קרה דבר מעניין, הופיע הצי, התזמורת נגנה.
יפה.
הצאר קם והצדיע. ואותו ערב, השגריר הגרמני היסטרי הלך לדואר ותלגרף לברלין, יש ברית בין צרפת לרוסיה נגדנו. וזה היה נכון.
נגד גרמניה?
כן. זה, 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 זה יסוד ההיגיון.
והצי הצרפתי נשאר ברוסיה או שרק הגיע לביקור כדי לציין את הברית שנחרטה בין שתי המדינות?
כדי לנגן את ההמנון.
לא, חשוב מאוד שצי יהיה קיים ויעשה את המסע כדי לנגן את ההמנון.
תסליחי, ממרסיי לעבור את כל אירופה, לים הבלטי, ולהגיע לקרונשטאט, לפטרסבורג, זה מסע ארוך מאוד, וזה הצליח. ועכשיו זה, הברית הזאת בין צרפת לרוסיה היא גם אחד הנושאים שלנו היום. ארנבורג הצעיר היה המהפכן. עד כדי כך שבגיל 16 הוא סולף בבית הספר התיכון.
אבל אם הוא היה מהפכן, זה אומר שהוא התנגד, צריך פשוט למקם את עצמנו בהיסטוריה הרוסית.
כן.
אז הוא היה מהפכן בגיל 16, הצארים עדיין שולטים, כלומר הוא היה מאלה שרצו להפיל את משטר הצארים.
בדיוק. אבל מה קרה לו? הוא נזרק מבית הספר התיכון.
בעוון מהפכנות?
בוודאי. אחרי זה הוא התחיל להרגן תאים מהפכנים בצבא בגיל 17.
וואה.
יחד עם חבר באותו גיל, הייתה שערורייה איומה, והמשטרה הודיעה לאביו שאם הבן שלו ייכנס לכלא, הוא לא יצא.
טוב, כי יש הבדל בין להיות מהפכן כשאתה תלמיד תיכון, שזה אולי מסוכן למשטר, אבל לא באופן קיצוני, כי אתה בסך הכל תלמיד תיכון אחד מיני רבים, אבל כשעושים את זה בתוך הצבא, זה כבר מסוכן, כי יכול להפוך להיות כאן כוח, חמוש, שיכול להתנגד למשטר.
אבל כן, אביו הוציא מן הרופא תעודה שהבן חולה והוא חייב לנסוע לצרפת לטיפול. וזה הצליח להוציא אותו מרוסיה.
דרך אגב, אני גם לא הייתי מתנגדת אם מישהו היה קובע שאני צריכה לנסוע לצרפת לטיפול. זה נשמע לי כמו טיפול נהדר.
ואני רוצה להגיד לך, ואני אזכיר לך זאת שאני נפגשתי עם ארנבורג, אבל הוא דיבר צרפתית יוצאת מן הכלל, בלי מבטא זר.
אז הטיפול הצליח.
כן.
הוא בגיל 17 מארגן את המרד המהפכני הזה בתוך הצבא. השלטונות רוצים להתנכל לו, אביו מחליט לחלץ אותו מן המצוקה על ידי שליחתו לצרפת.
והוא שילם 500 רובלים למשטרה. זה בין לבין עצמנו.
מה שנקרא שוחד.
כן. אבל אמו של ארנבורג רצתה שיגיע לגרמניה וילמד שמה, כי האוניברסיטאות הגרמניות היו מאוד רציניות.
אמרת שאב היה מהנדס, אבל איזה מעמד הם השתייכו? הם היו אצילים? אריסטוקרטים?
בוודאי, היו יהודים קודם כל. הם לא יכלו להיות
אצילים. לא יכלו להיות אצילים.
כן. אבל הם היו מן המעמד הבינוני.
כלומר, כן היה להם המון, הם היו עשירים.
אבל הוא שילם כסף אבא למשטרה כדי להציל את בנו. אבל הבן אמר, כן, אמא, אני אסע לגרמניה, הכל בסדר. ופתאום הוא מופיע בפריס.
טוב, אני יכולה להבין אותו.
לא, את לא מבינה אותו. כי,
למה?
כי שאלו אותו, למה פריס? אז הוא ישיב, מפני של לנין שם. זה כבר הוא גילה את הנטיות שלו.
כלומר, אתה אומר, בניגוד אליי, שאצלי רק משוגות הלב מנחים אותי, הוא לא נסע לפריס בגלל הבגטו קרואסון, הוא נסע בשם המהפכה.
כן, ויש תיאור יוצא מן הכלל שלו, הנאום הראשון של לנין שהוא השתתף בו, והוא אמר, הראש של לנין הוא לא אנטומי, הוא ארכיטקטורלי. והוא דיבר באירוניה שכבשה אותו, ולאחר זאת לנין שמע שיש רוסי צעיר שזה אתה הגיע, הזמין אותו לארוחה ולדיון. כך שזה היה, בשבילו זה היה שיא הכבוד ובאושר.
אגב, ההורים שלו תמכו בכל הפעילות הזו, או שהם ניסו להניע אותו מהפעילות המהפכנית?
בצרפת כבר לא אכפת להם מה הוא עושה.
כי ידו של המשטר לא יכולה להגיע אליו.
בדיוק. אבל בינינו לעצמנו, הוא פעל גם בצרפת בחוגים הרוסיים. הוא הייתי לארגן אותם. הרי היו המון המון מהגרים רוסים בפריס, גם לפני המהפכה, ואחרי המהפכה עוד יותר.
בשלב הזה הוא כבר כותב, או שהוא עדיין רק בחור צעיר שרוצה להיות שותף למהפכה הגדולה?
הוא בחור צעיר, כפי שאת אומרת, ואז הוא קיבל המלצה של ליאון קמינב, שהוא יהיה אחד המהפכנים הגדולים, לנסוע להיפגש עם טרוצקי, שהוא יהיה המארגן של המהפכה. והפגישה לא הצליחה, מפני שארנבורג אומר שטרוצקי הוא יבש מדי, הוא דוגמטי מדי, הוא איננו בשביל כתיבה חופשית, והייתה אכזבה מסוימת.
כלומר, בניגוד ללנין שקבע שאת ארנבורג בסערה, טרוצקי לא מותיר עליו רושם אז.
לנין כבש אותו בגלל האירוניה, והוא העריך את האירוניה, שטרוצקי היה, אם זה לא בסדר, אז אני נגד זה. אחרי זה כמובן, שניהם ישחקו בתפקיד מכריע במהפכה.
אולי זה גם קשור לכך שלנין באמת הוביל קו יותר מתון של מהפכה בלי התנגשות, של מהפכה אידיאולוגית כמובן עמוקה, אבל לא באמצעים אלימים כפי שרצה לעשות טרוצקי.
כן, אבל לתת אנחנו מוקדם מאוד, אנחנו עכשיו בתחילת המאה ה-20, ואל תשכחי שתהיה מהפכה עוד מעט, ב-1905. והוא ארגן אפילו תאים של פועלים רוסיים בצרפת, והיה מאוד פופולרי יחד עם חבר שלו.
אבל המהפכה ב-1905 תיקשל.
תיקשל, לא לגמרי, מפני שהצאר החליט לקבל דומה, כלומר הפרלמנט.
כן. זה בעצם הייתה דריסת הרגל הראשונה של המהפכנים במשטר.
אל תשכחי ש100 שנה הם ניסו לעשות מהפכה, ועכשיו זה מתקרב המועד שכן באמת יפרוץ.
אז באמת נזכיר, השלב הראשון במהפכה, 1905, הם לא מצליחים להפיל את הצאר, אבל הם כן מצליחים לכפות עליו, לקבל בעצם מועצה עליונה, שתהיה
פרלמנט,
מורכבת,
פרלמנט, פרלמנט דומה,
מורכבת
דומה,
מנציגי
כן,
העם.
כן.
והם יפעלו לצידו של הצאר ויוכלו, מה הייתה הסמכות של הדומה הזו?
הצאר מדי פעם ביטל אותה, והיו בחירות חדשות. זה מוסד מאוד סולח.
אז זהו, אני רוצה להביא ממך עד כמה זו הייתה חותמת גומי של הצאר למעשה, באותן שנים, מ-1905 עד 1905.
זה הצאר, אבל הדומה רצתה להוכיח שהיא עצמאית, ככה שהיה מתח בין שני המוסדות הללו, שאנחנו יודעים מה יהיה הסוף.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes ni l'orgue ni la prière aux agonisants 11 ans déjà que cela passe vite 11 ans vous vous étiez servi simplement de vos armes la mort n'éblouit pas les yeux des partisans Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants L'affiche qui semblait une tache de sang Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles Et cherchait un effet de peur sur les passants
Chef אלנבורג מתחיל לכתוב שירים, הוא מפרסם את השירים בפריס. הוא מפרסם שירים רוסים בפריס, כן. מפני שהיה ציבור רוסי גדול שקנה את זה.
והצאר ברוסיה כמובן לא היה מאפשר את הפרסום.
אבל באופן לא כל כך חוקי, השירים הגיעו לרוסיה.
מה יש בשירים האלה?
יש שיר אחד, שלפי דעתי הוא מאוד חשוב, ותביני מדוע. זה נקרא לעם היהודי. פתאום אלנבורג זוכר שהוא יהודי, והוא מתאר בשיר גדול וארוך את כל הסבל של ההיסטוריה היהודית. זה היה מפתיע, מפני שהוא לא הבליט את יהדותו.
שלא לדבר על זה שהאידיאולוגיה שהוא תמך בה, האידיאולוגיה המרקסיסטית, הרי מבקשת לבטל כל הבדלים של דת ולאום.
ובכן, עם השיר הזה הוא מוכיח את מקוריותו, אשר תוכח בעתיד, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
כלומר, אתה אומר, אפילו כשהוא השתייך לזרמים המהפכניים, החזקים ביותר, המסורים ביותר, עדיין הוא שמר על חשיבה עצמאית.
בדיוק. בפריס הוא בעיקר התיידד עם האומנים, ואני רוצה כאן לספר שאני הייתי בביתו, וראיתי את הציורים על הקיר, פיקאסו, מודיליאני וכל זה, היו שם ציורים שווים כמה מיליוני דולרים.
אבל זה עוד יקרה בעתיד. אנחנו כרגע ב-1905, 1910.
אבל הוא מתיידד עם האומנים הללו. והם חברים שלו, והם נפגשים איתו. וזה ז'אן קוקטו, מודיליאני, מאק שאגאל.
וואו.
כן.
וכל האומנים האלה תורמים לו יצירות מקוריות?
כן. והוא שם אותם בסוף הבית.
אפילו לא בכספת, אתה אומר.
לא. עכשיו קרה דבר אחד. הדבר קרה לפני 300 שנה.
300 שנה?
כן.
כן.
בית רומנוב הגיע לשלטון ב-1613. ואלנבורג חשב שרגל מלאת 300 שנה לשושלת המלוכה, השלטון יתיר לאלה שעזבו את רוסיה לחזור, אבל הם סירבו לקבל אותו. הוא נשאר בחוץ לארץ.
רגע, צריך להסביר. בית רומנוב זו שושלת הצארים שמשלה ברוסיה.
בדיוק.
והם הצליחו להחזיק בידיהם משפחה אחת את השלטון במשך 300 שנה?
כן. דרך אגב, אני אספתי בולים והייתי מאוד גאה שיש לי כל הסדרה על בולים שהם הוציאו, כאשר הם עלו 300 שנה לפלטונם. אבל אלנבורג חשב שהנה, הצער יהיה מלא רחמים והבנה, אבל הם קיבלו המון אנשים בחזרה לרוסיה, לא את אלנבורג.
למה?
אי אפשר לדעת איזה פקיד התעקש.
כל כך חששו מהכוח המהפכני שהוא ככה תומן בחובו?
יכול להיות. בכל אופן, הוא נשאר בסופת, תקוע בסופת.
ו... לא, לא מקום רע להתקע בו.
הוא התפרנס על ידי תרגום המשוררים הצרפתיים לרוסית. והוא מכר את זה לרוסים שהיו בפריז, ולא ידעו לקרוא צרפתית. והוא תרגם את ורלן, רנבו, אפולינר, כלומר הסופרים של אותה תקופה, שהיו באופנתיים ביותר. אז פורץ מלחמת העולם הראשונה. הוא מתייצב ללשכת הגיוס הצרפתית, והוא מתנדב לצבא הצרפתי, אבל הרופא דוחה אותו, כי הוא רזה מדי.
רגע, השנה 1914, הוא בחור בן 23,
כן.
ואתה אומר שהוא רזה מדי.
הרופאים, הצבאים, הצרפתים, קובעים שהוא רזה מדי. ואז מה הוא עושה? הוא מציע לשני עיתונים רוסיים להיות כתב מלחמתי.
אבל הוא רצה להתנדב לצבא רוסיה או
לא,
לצבא צרפת?
לא, צבא צרפת, כי
ברוסיה נמצא בצרפת.
לא קיבלו אותו קוד.
הבנתי.
כן. ואז שני עיתונים רוסיים מקבלים את הזה, והוא מתחיל לפרסם מאמרים מאוד מאוד מרשימים, אם כי ברגע מסוים יש המשפט אומלל. אומר, החיילים הצרפתים השחורים מאפריקה מבולבלים לגמרי ולא יודעים מה הם עושים.
כלומר, אתה אומר גם הוא לקה בגזענות.
ואז הם רצו לגריש אותו מצרפת, כי הוא העליב את הצבא הצרפתי.
הוא גם העליב אוכלוסייה שלמה. אפשר לומר שזאת אמירה שהיום לא הייתה עוברת בשקט.
הוא היה צעיר, אז שלחו לו את זה.
הוא ממש התלווה אליהם בשדה הקרב?
מדי פעם, הממשלה ארגנה כשלא היה מקום מסוכן.
סיורים לכתבים.
כתבים, כן.
והוא דיווח לעיתונים ברוסיה.
כן. והמאמרים היו טובים מאוד, מאוד חיים. מאוד הגישו בדיוק מה קורה שם בקרב.
בוא נזכיר רגע, במלחמת העולם הראשונה...
קודם כל, בעלות הברית, צרפת ואנגליה, ואחרי זה גם איטליה תצטרף, ורוסיה. נגד גרמניה ואוסטרו-הונגריה.
כלומר, בעצם הרוסים קיבלו ממנו דיווחים על מה שקורה בשדה הקרב בצד שלהם, כי הצרפתים והרוסים עשו יד אחת.
בדיוק, בדיוק. הפך פופולרי, יהודי צעיר, מפרסם, הוא פרסם את זה בשמו, איליה אלנבורג,
לא השתתר מאחורי שם שיראה נוצרי.
כן. ואז פורסת המהפכה הראשונה ברוסיה, לא הראשונה לגמרי, אלא מהפכה פברואר 1917.
כן.
ואז הוא חוזר. השר הוא פל, ממשלת קרנסקי שולטת, היא מרשה לו לחזור, וחוזר.
וזה צריך להסביר צעד ביניים לקראת מהפכת אוקטובר, שבעצם היא מהפכת נובמבר.
כן, אבל אנחנו עכשיו... את משחיקה אותי. מפני שמהפכת מרץ הייתה מהפכת פברואר.
הכל בגלל חוסר ההתאמה בין לוח השנה הרוסי לבין לוח השנה המערבי, אבל כבר דיברנו על זה בהרחבה, אז עכשיו אנחנו בפברואר, או מרץ.
כן, והוא מגיע לרוסיה.
כן.
הוא תומך בקרנסקי, הוא חושב שזה אדם שיכול לנהל את המדינה לפי קווים מערביים.
כן.
והוא כותב מאמרים לטובת קרנסקי, ואז קורה אסון בשבילו, אני חושב, פורס את מהפכת אוקטובר, והקומוניסטים, הבולשיביקים, תופסים את השלטון.
למה זה אסון? הרי הוא תמך בהם, הוא היה כתף על כתף עם לנין.
כן, אבל הוא שינה את דעתו. ועכשיו הוא תומך בקרנסקי, הוא אומר, קרנסקי זה רוח מערבית, הלוואי עם קרנסקי נלך בדרכה של צרפת ושל בריטניה הגדולה.
את מה מייצג קרנסקי בניגוד לקומוניזם? את הרוח הליברלית?
כן, בדיוק.
שרוצה להביא דמוקרטיה לרוסיה במקום שלטון הצארי.
לפי הדגם המערבי.
ואיך מתייחסים לזה לנין וטרוצקי, האנשים שסעדו איתו ופגשו אותו והתלהבו ממנו, עכשיו פתאום הוא תומך במתנגדים שלהם?
כן, זה היחס הוא קריר, ואז פועץ מפת אוקטובר, הוא נפוך, הוא מבלה את המהפכה במלון, כשלמטה יורים כל הזמן, והוא היה רועד מפחד, מה יקרה? הוא לא ידע באיזה עמדה לנקוט.
כי הוא מתחיל להבין שדווקא האידיאולוגים הקומוניסטים הם אלה שהולכים לתפוס את השלטון, והוא יכול לשכוח מהרוח המערבית הליברלית של קרנסקי.
ואז הוא סוף סוף, שנה אחת על המהפכה, הוא מוציא קובץ שירים משלו, שירים ברוסית, ושם יש גם שיר שנקרא התפילה למען רוסיה, שלא מוצאת חן בעיני לנין, מפני שזה תפילה, מוליטווה או רוסיה, שרוסיה תהיה דומה למערב. ובעיקר הוא פונה לאלוהים שהוא לא האמין בו, אבל לנין חשב שזה באמת שערוריה, לבנות אלוהים כדי שהוא ידריך את הרוסים להיות הגונים.
כי יש דבר אחד, לא להאמין באלוהים, כפי שאתה אומר שארנבורג היה. דבר שני, זה לפנות אליו בפומבי, במדיניות הקומוניסטית ששוללת מכל וכל את האמונה הדתית.
כן, ואני רוצה להגיד לך שהקובץ השירים שלו נתקבל בקרירות מסוימת. מייקובסקי הגדול כתב, זה פרוזה בחרוזים. מה שזה לא...
מעליב.
מעליב מאוד. הוא כותב מאמרים מאוד בקרנים לגבי הקומוניסטים. הוא קורא להם שהם הכהנים הגדולים של האל לנין.
נותנים לו לפרסם את המאמרים
כן,
האלה?
כן, עדיין אין צנזורה. זה הכל...
תחילתו של המשטר הקומוניסטי, עדיין כן. השיטות שאנחנו נראה בעתיד לא מפותחות.
בכלל לא. אבל גם התפילה על רוסיה נניח לא כל כך מסכן
כן.
בעיני לנין. אבל עכשיו הוא נוסע לקייב, וקייב נופלת בידי הלבנים, הרי הייתה מלחמת אזרחים. בין האדומים ללבנים.
בוא נזכיר, האדומים הקומוניסטיים, הלבנים תומכי הצארים, עוד מלפני.
הצארים או איזשהו ארגון בורגני שבא במקום הצאר, כי הצאר בינתיים...
נפל.
נפל. אבל אז קורה דבר מאוד לא נעים. הלבנים הם אנטישמים, והם מחפשים את ארנבורג כדי להרוג אותו, היהודי המקולל. והוא ניצל על ידי העובדה שעובדי הדפוס הסתירו אותו. כשבאה המשטרה הלבנה לאסור אותו, לא מצאו אותו. כך שהוא למד משהו על הלבנים, לא סימפתי ביותר.
וזה גרם לו לשנות את עמדתו בחזרה ולחזור כן. לחיקה החמים של התנועה הקומוניסטית?
פחות או יותר. לא במהירות כזאת, כפי שאת מתארת.
כן.
אבל באופן הדרגתי. אחרי שהלבנים, כלומר אנשי הצאר שעבר, ניסו לרצוח אותו, הוא משנה את עמדתו מסוימת, כי הוא הבין שהם לא סימפטיים ביותר.
והוא חוזר ומתאחד עם התנועה הקומוניסטית.
כן, והוא מקבל עכשיו גם תפקידים. הוא מקבל למשל תפקיד להיות אחראי לתיאטרון של צעירים בבתי ספר התיכוניים, בברית המועצות.
למה אתה צוחק? זה תפקיד חשוב.
כן, זה לא בדיוק מה שהוא מגיע לו בתור סופר, משורר, אבל מילא.
אבל בשלב הזה הוא באמת פרסם בינתיים רק שירים, עוד לא הגענו לשלב הרומנים שלו.
אבל המנהל שלו זה ויסלוד מאיר הולד, שחקן שהוא למרות שמו איננו יהודי, אלא הוא גרמני, שלגמרי היה לרוסי, והוא מנהל תיאטרון מאוד מתקדם, הוא למשל פרסם את צ'כוב ואחרים, והיחסים של ארנבורג עם איתו הם טובים מאוד.
על איזו שנה פחות או יותר אנחנו מדברים עכשיו?
1920.
כלומר, השלטון הקומוניסטי מתחיל להתבסס?
להתבסס, כן, אבל עדיין הוא לא חזק.
ברור.
כן.
וארנבורג מתחיל להשתלב בתוך המערכת, במקרה הזה אתה אומר, בתור מישהו שמופקד על עולם התיאטרון של הצעירים, שזה...
כן, משהו לא מסוכן בו יותר.
כן. אבל הוא מכניס לשם תכנים...
כן, כן, הוא מתלהב מן העבודה שלו, וזה מצליח פחות יותר. ואז סוף סוף הוא מפרסם את הספר הראשון שלו, שלפי דעתי הוא ספר מצוין. שמו הוא די מוזר, הרפתקאות היוצאות מן הכלל של חוליו חולניטו.
מה הקשר בין חוליו חולניטו לבין המיקום,
חוליו
הרוסיה?
חוליו חולניטו הוא מקסיקני.
יפה, לכן אני שואלת. אנחנו מדברים על אדם שחי ברוסיה, אולי עשה איזה גיחה לצרפת, אבל במקסיקו הוא לא היה.
לא היה, והוא המציא את הגיבור שלו לגמרי, וחוליו חולניטו נוסע בכל העולם, ורואה את החולשות של כל העולם, לועג לכל העולם. הספר הוא מאוד מצחיק, מאוד מושך, והייתה לו הצלחה גדולה מאוד. עכשיו, אילה ארנבורג מוכר כסופר.
מה קורה בספר?
הספר, חוליו חולניטו, הוא רוצה להפוך את העולם בכל הארצות. הוא נוסע מארץ לארץ כדי לארגן במהפכה.
מצליח?
מצליח בתוך הספר.
כן.
כן, כן. והוא חושף את כל החולשות וכל הצפיות של העולם הקפיטליסטי, והוא הפך גיבור עולמי. גואל האנושות, חוליו חולניטו.
כלומר, אם אני מבינה אותך נכון, הספר בהחלט משרת את האינטרסים ואת הרעיונות של התפיסה הקומוניסטית.
כן, אבל בצורה מאוד מוזרה. פתאום להמציא מקסיקאי שהופך את המהפכה, כשלפי דעתם של הקומוניסטים, הרוסים, רוסים היו חייבים
לא להגיד למהפכה. ברור, לנין, טרוצקי, מאיפה הוא מביא פתאום את חוליו הזה?
חולניטו.
חולניטו. אבל השלטון מחבק את הספר, מפיץ אותו,
כן, מפני שאחד מידידיו של לנין, ניקולאי בוכרין, ששמו היה רוזנבלום או משהו כזה, והיהודי, כתב שזה סאטירה יוצאת מן הכלל מעניינת ומושכת, אבל כן הוא קיבל את האישור של פראבדה, העיתון של המפלגה, והופך לסופר ידוע שקוראים את ספריו, את ספרו היחידי כן. שפרסם. ואז הוא מוצא שבת דודה, והיא הרתה לו, ונולדה ביתו היחידה, אירינה, אבל הוא לא התחתן איתה, ולא התחתן עם אף אחד עד סוף חייו.
אז הוא גם עושה מה שעושה עם בת דודה שלו, שזה לא מומלץ, וגם לא מתחתן איתה?
לא.
למה?
הוא לא רצה להתחתן.
אבל הוא שומר איתה על קשר, הוא מכיר בבת שלו, הוא מגדל
הוא
אותה.
הוא מכיר בבת שלו, הוא נותן לה חסות משפטית.
וכלכלית?
הוא לא היה עשיר
בתקופה
הזאת.
אז הוא מתקדם גם אולי מעמדת האחראי על התיאטראות של הצעירים לאיזה תפקיד קצת יותר בכיר?
הוא למעשה יכול עכשיו לחיות מן הספר הזה. יש לו הכנסות, ההצלחה גדולה מאוד, והמאמרים כותבים שהגיבור שלו הוא ארטי, כלומר סוטה, אבל אם הוא ארטי הוא גם מהפכן. כפי שאמרנו לו, הוא ארגן מהפכות בכל ארץ, ועל כן זה מין אוטופיה מהפכנית מאוד מסחיקה, מאוד מושכת, מאוד משעשעת, מאוד מוצלחת. ואז פתאום הוא כותב ספר שלא מוצא חן בעיני השלטונות. אהבתה של צרפתיה צעירה בשם ז'אן ריי עם איש ברית המועצות. מפני שהשלטונות היו נגד נישואים עם אזרחיות זרות.
ברור, קשר עם המערב, חלילה וחס.
אבל הוא כתב את הספר.
זה עלול להכניס רעיונות מערביים לתוך רוסיה הקומוניסטית.
זה, אני מזעזע. אבל ככה זה נתקבל. פתאום, אחרי ההצלחה של חיריניטו, בא הז'אנה, וגיבור, שם הגיבורה,
כן.
שמתאהבת ברוסי. והממשלה הייתה לגמרי נגד הנישואים עם אזרחים זרים. והוא כאן למעשה מזמין אותם להתחתן עם זרים, עם זרות.
מה שמראה לנו שכפי שאמרת קודם, הוא לא היה רק סופר שרצה לכתוב כדי לשרת את האינטרסים של השלטון. להפך, הוא עם החשיבה המקורית שלו לא פחד גם לפרסם דברים שהוא ידע, ואני מתארת לעצמי שהוא ידע, שלא התקבלו בעין יפה.
ועוד רק מתחיל. עכשיו הוא כותב, הוא מפרסם ספר שלישי, אני אמרתי שהוא מאוד פורה.
40 ספרים הוא כתב.
כן, עד הסוף.
מדהים.
והספר נקרא החיים והמוות של ניקולאי קורבוב. אבל מי זה ניקולאי קורבוב?
קודם כל הוא רוסי.
רוסי,
לא
כן.
לא צרפתי ולא מקסיקני.
הוא חבר הצ'קה. הצ'קה היא המשטרה הסודית הפוליטית, אשר מתאכזב מן הצ'קה ומתאבד. אז זה דבר מחריד.
בטח.
אם אתה חבר המשטרה הפוליטית, אתה חייב להיות מאושר. ולפעול למענה, ולא להתאבד, ולא להתאכזב בכלל.
למה הוא מתאכזב? כי הוא מרגיש שהמשטרה הזאת מסואבת, כי הוא לא מאמין יותר באידיאלי?
זה, על תקופה זה תפקת הנפ. זה מה זה נפ? זה המדיניות הכלכלית החדשה.
כן.
כלומר, כשהתירו את הרסן, והקפיטליזם התחיל שוב לפרוח.
New Economical Policy.
בדיוק. ואותו גיבור שלו מתאכזב, הוא טוען שלנין לא נשאר קומוניסט נאמן, ולכן הוא מתאבד.
בוא באמת ננסה להסביר את הצעד הזה של לנין. למה אחרי שהוא מצליח לכבוש את השלטון, כולו באמת עטור הצלחה ותהילה, האידיאולוגיה הקומוניסטית נר לרגליו, איך אתה מסביר את זה שפתאום הוא נותן לסכר ככה להיפרד?
מפני שהייתה פשיטת רגל כלכלית.
קודם הוא רוצה להציל את רוסיה מבחינה כלכלית, ואחר כך להגשים את האידיאולוגיה. זה מה שאתה אומר.
כן, כן. קודם כל הוא נצטר במהפכה. אבל הכלכלה סבלה, אל תשכחי שהיו פלישות של יפנים ושל צרפתים ושל אנגלים לתוך רוסיה עצמה, שבאו לעזור ללבנים. הייתה מלחמת אזרחים.
כן.
ועל כן, כדי שלקבל מזון לחיילים, הוא התחיל להקל, למשל, הקבוצות המורגנות של פועלים ועיקרים, עכשיו הקלו לרסן, והתחילה שוב כלכלה קפיטליסטית.
אז זהו, במה זה התבטא באמת הנפ הזה? אתה אומר מצד אחד, פחות הלאמה של העסקים הפרטיים?
כן, תקופה קצרה של שוק חופשי.
אז אם אני מבינה נכון, הגיבור של הספר שאתה מתאר מאוכזב מלנין, מכיוון שהוא לא לוקח את האידיאולוגיה הקומוניסטית עד הסוף. אין כאן אכזבה מהשיטה הקומוניסטית, להפך.
כן, אבל לא מתאבדים. זה לא מוסרי להתאבד. ואז בא ספר שאני קראתי אותו, והוא ספר פנטסטי. השם שלו רבץ'. מה זה רבץ'?
לא יודעת, מלחיץ אותי כשאתה רק אומר את זה.
בצדק.
נו.
רבץ' זאת אומרת, אדם ששודד ואת הכל ולוקח. הוא הקפיטליסט של הנפ. והוא דמות שלילית ביותר. רבץ', קוראים לזה מושג. ארנבורג הכניס לשפה הרוסית מושג חדש.
כלומר, הוא המציא את המושג הזה, את המילה הזו.
אבל לפי דעתי, המילה הזאת היא מאוד ציורית. כמובן, הגיבור מתאבד.
כן.
אבל הספר...
גם הוא מתאבד.
כן.
שני ספרים, אחד אחרי השני.
כן. מפני שהוא מבין שבסוף של הסוף, המשטר הקומוניסטי ינצח, והקפיטליזם לא ינצח, ועל כן הוא שחי מן התחייה הקפיטליסט הקצרה של המדיניות הקרקעית החדשה, אין לו מה לעשות, ואז הוא גומר את חייו.
Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Года разлук, года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. Командиры все охрипли, тогда командовал людьми надежды маленький оркестр.
תשימי לב כמה, את הפוריות שלו, ספר אחרי ספר, כן? וזה לא, אלכסנדר דומה למשל, הצרפתי היה מעסיק כושים. כושים זאת אומרת, סופרים צעירים, הוא אמר להם, תתארו את זה ואת זה ואת זה.
אתה צוחק.
לא,
היו לו שכירי עט?
בערך, כל הרומנים הגדולים, אמנם את החלקים המושכים ביותר, הוא כתב בעצמם, על אחרים הוא אמר, העלילה היא כזאת כזאת.
סופרי משנה.
סופרי משנה. ואחרי זה בא ספר שנקרא רחוב צדדי, ששם הוא מתאר את החיים הקשים, אבל המלהיבים של הפועלים בשנות העוני, תחת המשטר הסובייטי. אבל התקווה בתוך לב הפועלים שישתפר, בספר מוצלח מאוד, והמפלגה תומכת בספר ומפיצה אותו, והוא עכשיו סופר מקובל, ואחרי זה הוא פרסם, שימי לב את התקיפות של הפרסומים, ספר ביקורת על הסופרים הגדולים של מערב אירופה, כל הגדולים, הוא קרא אותם, והוא מביע את דעותיו עליהם.
ואני מבינה שהוא לא מתלהב.
הספר נקרא הדמעות של ורטר, והכוונה היא כמובן...
ליוסרי ורטר הצעיר.
בדיוק.
ומה הוא כותב שם?
זה ביקורת ספרותית של הסופרים הגדולים של המערב.
אבל גם היא באה מתוך נקודת מבט אידיאליסטית קומוניסטית, כלומר הוא מפרש שם את הספרים דרך ביקורת על הקפיטליזם
כן.
שבהם, או שזו ביקורת ספרותית בלי קשר לאידיאולוגיה?
סוף סוף אי אפשר לדרוש מגוטה להיות קומוניסט.
כן.
אבל הוא מציין שגוטה ראה את המשטר הפיאודלי הגרמני, הצולע, הבלתי נקי, המנצלני וכל זה. אבל זה ספר טוב, מבחינה זאת שהוא נתן לקורא הרוסי תמונה כללית על הסופרים המערבים. והיות והיה אדם חכם, הוא תפס את הדברים המעניינים והחשובים. ואז הוא פתאום מוציא ספר חדש.
מה זה, מדי שנה הוא מוציא אותם?
שניים בשנה.
שניים בשנה?
כן, כן.
וואו.
וזה הספר עוסק ביהודי. זה נקרא החיים הסוערים של לזיק רויטשוונץ. רויטשוונץ זה נראה זנף אדום. וזה יהודי טוב מבלרוסיה שיש לו רק תלאות ואסונות. בכל מקום שהוא מגיע רודפים אותו, ובסוף הוא מגיע לארץ ישראל, ושם המנדט הבריטי שם כן רודף אותו ומשיך אותו לכלא.
אני רוצה רגע שנתעכב על המעמד של היהודים ברוסיה. בתקופת הצארים הם היו מאוד מוגבלים, היה להם את מרחב המחיה שלהם, והיו איסורים רבים מאוד על מה שמותר ואסור להם לעשות. מה קורה עם המהפכה הקומוניסטית? האם פתאום יהודים מסוגלים להיכנס לתוך המערכות הבחירות ביותר, או שעדיין לא?
כן. אבל למשל, לארנבורג היה חבר, שהיה חבר עם לנין, לא פחות ולא יותר.
כן.
וקראו לו בוכרי, לא בוכרי.
כן, שהזכרת אותו קודם.
כן. והחבר הזה היה לו שם אחר יהודי, אבל הוא היה בן חבריו של לנין. והיו רבים כאלה, אל תשכחי שטרוצקי, שהוא למעשה מי שעשה את המהפכה היה...
יהודי? ואנחנו חוזרים בחזרה אל ארנבורג, אל הספר הבא שהוא מפרסם. כבר קשה לעמוד בקצב.
כן, קשה, באמת.
כן.
הספר הבא הוא לפי דעתי ספר נפלא.
אתה בכלל אוהב אותו, כבר אמרת על הרבה ספרים שלו שהם ספרים נפלאים.
למה הוא נפלא? מפני שזה על היסטוריה צרפתית. וזה פרק שאני מכיר. זה נקרא קשר השווים. מי היו השווים? היה מפחן צרפתי בשם בבוף, שבא אחרי רובספייר, והוא רצה חברה סוציאליסטית. הוא למעשה הסוציאליסט הראשון. וכמובן, המפחנים האחרים התיזו את ראשו בגיליוטינה.
Okay.
אבל הוא היה אדם מוסרי שרצה חברה חופשית של שווים. לקומפלוט דזגו, לזגו. נקרא שווים.
מעניין.
וזה ספר יפה מאוד. קודם כל הוא עסק במחקר היסטורי.
הוא מביא כאן סיפור אמיתי, הוא לא בודה מדמיונו הפעם.
לא, לא, זה, 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 זה ספר היסטורי למעשה. אבל סטלין לא אהב את זה. הוא אמר שהוא סנטימנטלי מדי. אחרי זה אנחנו ניכנס עכשיו ליחסים מאוד מסובכים בין אליה ארנבורג לבין סטלין.
אז קודם כל אני מבינה שעברנו כבר את תקופתו של לנין, סטלין עכשיו בשלטון?
כן, בדיוק.
ומה היחסים באמת בין השניים?
יחסים מאוד מסובכים. כאשר הוא נתקל בסירוב הצנזורה, הוא היה פונה לסטלין. וסטלין היה נותן פקודה לפרסם.
כלומר, סטלין תמך בו.
כן. פעם אחת הוא כתב לסטלין, והוא לא קבל תשובה. אז הוא לקח את כל היוזמה וכל האומץ שהיה לו, וכתב לסטלין, אתה לא השיבות לי למכתב הקודם שלי.
וואו, ממש נוזף בסטלין.
כן.
אני מתארת לעצמי שהוא לא אהב את זה.
ואז בא טלפון מעזרו של סטלין, אומר, כן לפרסם. כן.
כלומר, סטלין התיישר לפי הקו של ארנבורג.
בדיוק.
לא עורר את זעמו, המכתב החצוף, הייתי אומר.
עד הסוף.
ואני מתארת לעצמי שלא ינקפו יותר מדי ימים, וכבר התפרסם הספר הבא.
שלושה ספרים.
שלושה ספרים.
כן. שלושה ספרים שהם יסוד של מחקר. על כן, זה מפליא אותי. כי זה קשה לתאר.
זאת אומרת, זה לא רק לשבת מול המכתבה ולכתוב ולדמיין. את מה שעולה, בדיוק, לדמיין, לכתוב את מה שעולה ברוחך, אלא פה הוא היה צריך, בשביל לפרסם את הספרים האלה, מעבר לכתיבה היצירתית, גם לערוך מחקר מקיף.
הספר הראשון, מהסדרה הזאת,
כן.
זה כאלה חיי המכונית. והגיבור הוא פורד.
פורד?
הנרי פורד. שהיה כפי שאת ידעת, האנטישמי וכל זה, והוא תוקף אותו.
בעל סוכנות המכוניות, כמובן.
בדיוק, נצלן וכל זה. אחרי זה בא ספר שנקרא מלך הנעליים, וזה בטה. בטה היה צ'כי, שהפה עסקי זהב, הוא הפיץ את נעליו על כל אירופה, אז הוא תוקף אותו, ארנבורג, ואוסף את הניצול שבבתי החרושת של בטה. ואחרי זה הוא הוציא ספר שנקרא בית חרושת לחלומות, ששם הוא תוקף את הוליווד.
כלומר, בעצם הוא הולך פה נגד שלושה תאגידים גדולים, אז עוד לא קראו לזה תאגידים, חברות גדולות, קפיטליסטיות, ושוב מקדם את הרעיונות הקומוניסטיים דרך הכתיבה.
כן, אבל זה צריך להיות מחקר. ואז הוא כותב ספר נגד מלך הגפרורים, שוודי בשם קרוגר. ואל תשכחי שכל הקפיטליסטים שהוא תוקף תובעים אותו לדין על השמצה, והוא חייב להתגונן.
ואיך הוא מתגונן באמת?
כנראה שהמשטר נתן לו כסף כדי לשלם עורכי הדין, והוא מצליח להוכיח שמה שכתוב על מלך הגפרורים או על מלך הנעליים וכל המלכים האחרים של העולם הקפיטליסטי הם נכונות, עובדות נכונות. לעצמך. זה נכון שהוא נעזר על ידי חוקרים צעירים שהביאו לו את החומר.
בסדר, זה לגיטימי.
כן, אבל הוא כתב את הכל ואת המסקנות היו שלו. אפשר להגיד שהסדרה הזו של ספרים, שזה כתב אישום נגד הקפיטליזם.
וזה מתפרסם מתי? לקראת סוף שנות ה-20 של ה...
כן, 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 כן.
שזה גם אנחנו מתקרבים למועד שבו הקפיטליזם יחווה את השבר הגדול שלו, 1929, בארצות הברית.
כן, כן, וכמובן הוא יקבל את זה כברכה.
כן.
ואלנבורג אמר, הנה, מה שכתבתי הוא כך עכשיו. ועכשיו הפרשה שאני זוכר אותה אישית. באביב של 1932, רוסי, לפי דעתי, מטורף.
כן.
רצח בפריס את נשיא הרפובליקה פול דומר. והיה משפט.
למה שרוסי ירצח את הנשיא הצרפתי?
כדי לגרום למלחמה בין צרפת לרוסיה, אשר תפיל את המשטר הקומוניסטי. אבל הוא היה מטורף. והרגשתי רע מאוד כאשר הוא קיבל גזר דין מוות. כאילו הוא לא אחראי.
אתה אומר, הוא היה לא שפוי, ולכן לא היה צריך להאשים אותו, וודאי לא להוציא אותו להורג.
וודאי. אבל אלנבורג נסע לפריס כדי לעקוב אחרי המשפט הזה, והוא הגן על האדם הזה שהיה מטורף, ולא היה כל צדק, וכל בשום בית דין אחר, לא היו דנים אותו למוות. כי הוא לא, אני המנהיג הגדול, הוא היה כותב ביומן לו.
כלומר, היו לו אשליות שיגעון גדלות.
בדיוק, השיגעון, זה היה משוגע. שמו היה גורגולוב, והוצא להורג. וזה כמובן שערוריה, כי זה מראה שהמשפט הצרפתי לא היה אובייקטיבי.
כן.
הוא לקח בחשבון שהוא חולה רוח, והיה נקמני ובלתי צודק.
ואיך זה משפיע על ארנבורג?
הוא היה שם. הוא נסע לפריז כדי לעקוב אחרי המשפט.
והוא דיווח לעיתונים על כך? הוא כתב על זה ספר?
כן, הוא היה מדווח, הרי המשפט נמשך כמה זמן. בכל יום הייתה ישיבה של בית הדין, והוא היה שולח לרוסיה דין וחשבון על המשפט הזה, איך הוא מתנהל, מפני שהרוסים היו מעוניינים במשפט הזה.
כמובן.
כי הרי הייתה ניסיון של פרובוקציה, לגרום למלחמה.
וכמובן שהאירוע לא מוביל למלחמה בין רוסיה לבין צרפת, אבל הוא כן מוביל אותנו לסוף התוכנית שלנו, כי הזמן מתקצר, ואנחנו נמשיך לזכור את תולדותיו של ארנבורג בסוף השבוע הבא.
בהחלט.
שעה היסטורית. רוסיה הגדולה. חלק תשיעי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הספרות והמהפכות ברוסיה במאה ה-20. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, שחף בן לוי ודני אור.